עירובין, דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילה איתמר. במרחבי הש"ס מפוזרים הרבה קודים, קודים. למשל, יכול להיות כתוב, סווי דה פומבדיטה אמרי, הזקנים של פומבדיטה אמרו איזשהו חידוש. סווי דנהרדה אמרי, הזקנים של נהרדה אמרו, או אמרו בי רב, אמרו מבית מדרשו של רב. מי הם אלה מבית מדרשו של רב? יש איזה חכם שהוא זה שאמר את זה? מי אמר? מי זה בעל השמועה? במסכת יבמות, דף פי ג' עמוד ב', הגמרא מביאה, בכל מקום שתמצא בשס כולו, שאמרו בי רב, אמרו בבית מדרשו של רב, אתה יודע מי זה שאמר את האמרה הזאת? זה הכוונה לרב הונה. ככה הגמרא כותבת שם. בבית מדרשו של רב, אמרו. מי זה בית מדרשו של רב? זה רב הונה. אנחנו למדים מפה על המעמד הגדול של רב הונה בבית מדרשו של רב. כשהוא יאמר לנו שמועה בשם רב, זה שמועה מוסמכת. אבל יש אחר שיכול להגיד לנו שמועה בשמו של רב שהיא מוסמך, הוא מוסמך לא פחות. זה בנו, חי אבא רב. כאן בסוגיה שלנו יש ויכוח בין רב הונה לבין חי אבא רב בדעתו של רב עצמו. על הסוגיה הזאת חופפים דבריו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. הוא חידש חידוש גדול מאוד. כשיש שתי חצרות, לא ערבו ביחד. אומר רבי שמעון, כלי, שהכלי נקרא כלי חצר, למה הוא נקרא כלי חצר? מכיוון שבזמן כניסת השבת, הוא היה בחצר. אם הכלי הזה, אתה רוצה לטלטל אותו מחצר אחת לחצר אחרת, אין בזה שום בעיה. כך אומר רבי שמעון. הוא מפליג יותר, לדעתו אפשר לטלטל את זה גם לגגות, לקרפפות, כל המקומות שמוגדרים כרשות יחיד, והטלטול במקומות האלה מותר, אז אפשר לקחת כלי ששבת באחד המקומות האלה, ממקום למקום ברשות היחיד, חוץ ממקום אחד. יש מקום אחד שהוא רשות היחיד שמוטל טלטל בו, שהוא לא חלק מכל המקומות שמוטל טלטל ממקום למקום חפצים. זה בית. חפץ שבזמן כניסת שבת היה בבית, אז זה נקרא כלי בית. יש כלי בית ויש כלי חצר. כלי בית זה כלים שבזמן כניסת שבת היו בבית. וכלי חצר, כמו שאמרנו, זה שבזמן כניסת שבת היו בחצר. אז כלי בית, אומר רבי שמעון, אתה לא יכול טלטל אותו מהבית לחצר, אפילו החצר שלך אם לא עשית עירוב. אבל כל שכן לא לחצר אחרת, לא לגג, קרפף, אין דבר כזה. אם לא עשו עירוב, אין דבר כזה לטלטל כלי מהבית אל חצר, אל גג, אל קרפף. וודאי לא מחצר לחצר אחרת. אז במילים אחרות אומר רבי שמעון, כלי חצר מוטל לטלטל מחצר לחצר, אפילו לא עירבו. כלי בית, אם לא ערבו, אסור לך לטלטל אותו אפילו מהבית לחצר, בטח שיהיה אסור לך לטלטל אותו מחצר לחצר אחרת. אלה הם דבריו של רבי שמעון שחופפים על הסוגיה הזאת שלפנינו. בא רב, על הדברים האלה של רבי שמעון, הוא הוסיף הסתייגות נוספת. הוא הוסיף עוד נדבך. אומר, נכון רבי שמעון אמר, שמוטל טלטל כלי חצר מחצר לחצר אחרת, זה בתנאי שהחצר הזאת שבה הכלי חצר נמצא. בחצר הזאת, בני הבתים שבחצר לא עשו ביניהם עירוב. מה זה משנה? משנה. כי ברגע שהם כן יעשו עירוב בני הבתים שבחצר, הרי מותר להם להוציא את הכלים מהבית, כלי בית אל החצר בשבת. אז כשאתה מוצא בחצר כלים בשבת, יכולה להיות אפשרות שהכלים האלה הם כלי בית, אבל יכולה גם להיות אפשרות שהכלים האלה הם כלי חצר. וייתכן שאם נתיר לך לטלטל כלי חצר לחצר אחרת, אתה תבוא גם לטלטל כלי בית לחצר אחרת, וזה רבי שמעון הרי בוודאי עושה. לכן בא רב והוסיף נדבך ואמר, שכל היתר לטלטל מחצר לחצר אחרת, כששתי החצרות לא ירבו לטלטל כלי חצר מחצר לחצר אחרת, כל זה נאמר דווקא כשהחצר לא ערבה. גם בני הבתים שבחצר לא ירבו ביניהם. אז מותר לטלטל כלי חצר לחצר אחרת. אבל אם הם ערבו, זה יעשו. וברוח הדברים האלה של רב, שהוסיף על דברי רבי שמעון, בא עם רבא, כשיש במקום שתי חצרות, יש חצר וחורבה. עכשיו, מה ההגדרה של חורבה? ההגדרה שלה, שזה מקום שבו אין בתים. אז לא שייך שיהיה כלי בית בחורבה. לא שייך. אז אם כן, כשאתה מנסה לדמות חורבה לחצר, הרי יש לנו שתי סוגי חצרות. יש חצר שבה ערבו בני הבתים יחד, ואז יש חשש שכלי בית מצויים בחצר, ויש חצר שבה לא ערבו בני הבית יחד, ששם אין חשש שיש כלי בית בחצר. למי מבין שתי החצרות האלה אנחנו נדמה את החורבה? בוודאי לחצר כזאת שבה לא ערבו בני הבתים בחצר, ששם לא מצויים כלי בית בחצר, כי גם בחורבה אין בתים. מה פירוש בתים? זה, החורבה עצמה זה היה הבית במקור, וכעת זה חורבה שהיא לא נחשבת בית, אלא מה היא נחשבת בדומה לחצר? אז אם כן, היא נחשבת כמו חצר שבה לא ערבו בני הבתים בחצר, ושם לא מצויים כלי בתים בחצר. אז אם כן, כשיש לנו פה חצר שלצידה יש חורבה, זה כמו שיש כאן שתי חצרות בעצם. וכשיש שתי חצרות וחורבה ביניהן, זה כמו שיש שלוש חצרות. עכשיו, לפי דבריו של רבי שמעון, היה אמור להיות שמוטל טלטל מחצר לחורבה ומחורבה לחצר אחרת. באה הגמרא ואומרת, התמר, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהן. עכשיו, אם שתי החצרות לא ערבו, אין ספק שמוטל טלטל כלים, כלי חצר אל החורבה, ומי החורבה אל החצר האחרת, וחוזר חלילה, אפשר לטלטל כלים מהחצר האחרת אל החורבה, ומשם אל החצר. אלא שכאן מדובר במקרה מאוד מאוד מיוחד. חצר אחת ערבה. בני הבתים שבחצר ערבו ביניהם, אבל רק ביניהם, לא חצרות, לא ערבו שתי חצרות יחד וכדומה, לא ערבו ביחד עם מישהו אחר, אלא רק בני החצר ערבו לעצמה. מבחינת האפשרות לטלטל עכשיו מהחצר אל החורבה או אל חצר אחרת, נוצרה כאן בעיה. לפי דבריו של רב, אסור עכשיו כבר לטלטל מחצר לחצר אחרת, כי ברגע שערבו בני החצר יחד, מצויים כלי בית בחצר. וחוששים שמה יבואו בטעות לטלטל את כלי הבית לחצר אחרת, שזה בוודאי עשו. אז חצר אחת ערבו, וחצר אחת לא ערבו, לא ערבה. על המקרה הזה יש ויכוח בין רב הונה, שהוא, כשאומרים בבית מדרשו של רב אמרו, הכוונה לרב הונה, בין דבריו של רב הונה, לבין בנו של רב, אחי הבא רב, בדעתו של רב. הדעה הראשונה אמר רב הונה, נותנים אותה לזו שלא ערבה. הוא בא והוא מקל. אומר רב הונה, זאת שהחצר שערבה, ודאי שלא ניתן לה את האפשרות לטלטל כלים אל החורבה. שמה יבואו לטלטל כלי בית לחורבה. אבל החצר הזאת ששם לא ערבו, חצר שלא ערבה, משם יהיה מוטל טלטל אל החורבה. החצר אף אחד לא ערב, בחורבה גם כן זה כמו שלא ערבו, כי אין שם כלי בית. טלטלטל כלים מהחצר שלא ערבו אל החורבה, ומהחורבה אל החצר שלא ערבו. אבל החצר שערבה לא. למה? דילמה, אתי להפוקי מנה דבתים לחורבה. החצר שערבה, הרי מותר להוציא שם כלים מהבית אל החצר. אז בחצר יש גם כלי בית וגם כלי חצר. אם תתיר לטלטל כלי חצר אל החורבה, אולי חלילה ייקשלו ויוציאו כלי בית אל החורבה. לכן זה עשו. זה דעתו של רב הונה. פה אנחנו ניפרד, אולי קשה לומר ניפרד, אבל פה אנחנו נעזוב את דבריו של רב הונה. ומכאן עד המשנה נעסוק בדבריו של חיה בנו של רב. ובדבריו יש שתי לשונות, אנחנו נעסוק בלשון הראשונה. וחיה בר רב אמר, ככה, קודם כל יש כאן דבר אחד, שבזה אין שתי לשונות, אלא זה לשון אחת, כי זה דברים שהוא אמר, דברים מוסמכים, מאביו רב. אז הוא אומר בשם אביו רב, שנותנים את היתר, או את האיסור, לא משנה, נותנים את האפשרות טלטול מחצר לחורבה, לא רק לחצר שבה לא ערבו, אלא גם אף לחצר שערבה. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות לבאר את הדברים האלה. אומרת, רב אמר את שתי המילים האלה, אף לשערבה, שנותנים את האפשרות לטלטל אל החורבה, גם לחצר שערבה. אנחנו יכולים לפרש את שתי המילים האלה בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, כמו שלפי הלשון הראשונה, חיה ברב מפרש את הדברים, אולי כדאי שכבר נגיד עכשיו, באמת בזה גם תלויים שתי הלשונות. לפי הלשון הראשונה, אז חיה ברב מפרש, שלכן, מכיוון שנותנים את האפשרות לטלטל אל החורבה, גם לחצר הזאת שלא ערבה, גם לחצר הזאת שכן ערבה, לכן שתיהן אסורות. תכף נסביר. לפי הלשון השנייה, התוצאה היא תהיה ששתיהן מותרות. ועכשיו נבהר. אומר חיה, בנו של רב, כשאבי מורי עטרת ראשי אמר, שנותנים את האפשרות להשתמש עם החורבה, גם לחצר שערבה, התוצאה היא שגם לחצר שלא ערבה, אסור לה לטלטל עכשיו אל החורבה. בטח לא החצר שערבה. שתיהן אסורות. למה? גזרו גם על החצר שלא ערבה, שלא תטלטל מהחצר אל החורבה, כדי שלא יבואו לטלטל אלה שלא ערבו אל החורבה, כי הם הרי מטלטלים כלי בית אל החצר, ואם תתיר להם לטלטל מהחצר אל החורבה, אולי בטעות הם יבואו גם לטלטל כלי בית אל החורבה, ולא רק כלי חצר אל החורבה. כלי בית בוודאי שעשו. עכשיו, חיה ברב אומר את הדברים שלו בצורה מפורשת ומבוררת. איך הגעתי למסקנה הזאת שכשאבי אומר שנותנים את השימוש בחורבה גם לחצר שערבה, לכאורה זה מפורש בדבריו שמותר להם לטלטל בחורבה. מה פירוש נותנים להם את החורבה? שלכאורה מותר להם לטלטל בחורבה. אז איך אני אומר שעכשיו לא רק זה שלהם אסור לחצר שערבה, אלא גם לחצר שלא ערבה עכשיו יהיה אסור? איך ייתכן דבר כזה? אז הוא מסביר. ואם תאמר שתיהן מותרות, כי מהי האפשרות השנייה בדבריו של מורי, אבי מורי עטרת ראשי? מה נגיד? שנותנים את האפשרות לטלטל בחורבה, אף לשערבה, הכוונה, לא רק זה שהחצר שלא ערבה מותר לטלטל אל החורבה, אלא גם החצר שערבה ושתיהן מותרות? זה לא יהיה מובן. למה? אני רוצה לשאול שאלה. כשבא רבי שמעון ואמר שאפשר לטלטל מחצר לחצר אחרת, ובא רב והגביל את דבריו, שזה מדובר בדווקא, כשהחצרות לא ערבו ביניהם, שלא ערבו כל חצר וחצר, לא ביניהם, אלא, שלא ערבו כל חצר וחצר, מדובר פה דווקא שהחצרות, כל חצר וחצר, לא ערבו בני הבתים שבחצר יחד. ולכן אסור בכל חצר לטלטל מהבית אל החצר, אז לכן רבי שמעון התיר לטלטל מחצר לחצר אחרת, כי בחצר מצויים רק כלי חצר. ככה אמר רב. עכשיו יש לי שאלה. אם יש חצר אחת שערבה, ולצידה חצר שלא ערבה, אז יתיר רב לטלטל? אז נתבונן. מבין שתי החצרות, איפה הבעיה נמצאת? לא בחצר שלא ערבה. כי החצר שלא ערבה, אצלה לא מצויים כלי בית, כי הרי אסור להם להוציא את הכלים מהבית אל החצר. הבעיה נמצאת בחצר שכן ערבה. עכשיו, לטלטל כלים מהחצר שלא ערבה, אל החצר שערבה, זה בעיה לא גדולה כל כך. כי אנחנו מבינים שהחצר שלא ערבה, כשהיא לוקחת כלים אל החצר שערבה, היא לוקחת כלים מהחצר, כי אין לה כלי בית, הם הרי לא מטלטלים מהבית לחצר, אז אם יש לה בחצר כלים, זה כלי חצר. היה אמור להיות מותר לטלטל אותה מחצר לחצר. אבל לטלטל מהחצר שערבה כלים אל החצר שלא ערבה, פה אמורה להיות בעיה. למה? כי החצר שערבה, לטלטל מהחצר שערבה לחצר שלא ערבה, אמורה להיות בעיה. למה? כי החצר שערבה, מותר הרי להוציא שם כלים מהבית אל החצר. אז אולי, כשאני לוקח כלי מהחצר, אולי זה כלי בית, ואז אסור לטלטל את זה לחצר אחרת. אז שמה אמור להיות אסור. עכשיו, בפועל, אנחנו אומרים שאין הבדל. רב בין לטלטל מהחצר שערבה אל החצר שלא ערבה, ובין לטלטל מהחצר שלא ערבה אל החצר שערבה, רב אוסר. זאת אומרת שאין היתר לטלטל מחצר לחצר, אלא אם כן שתי החצרות לא ערבו. עכשיו, אם תרצה לפרש שכשרב אומר שתי חצרות וחורבה ביניהם, חצר אחת ערבה, חצר אחת לא ערבה. החורבה שביניהם הרי דומה לחצר שלא ערבה, כי הרי אין שם כלי בית בחורבה. החורבה היא נחשבת כמו חצר שלא ערבה, כי הרי אין שם כלי בית בחורבה הזאת, בכניסת שבת. לא שייך גם להוציא, אין שם בתים להוציא אל החורבה. אז אם כן, החורבה היא נחשבת כמו חצר שלא ערבה. ואם תרצה לומר שכשרב אמר שנותנים את האפשרות לטלטל אף לשערבה, הכוונה ששתיהם מותרות, אם כן, מפני מה כשיש שתי חצרות בלי חורבה, חצר אחת ערבה וחצר אחת לא ערבה, למה אין נותנים את האפשרות לטלטל חצר שלא ערבה לחצר שערבה? למה שלא תוכל לטלטל אל החצר שערבה? הרי כשהם באים ולוקחים כלים, החצר שלא ערבה, ששם יש רק כלי חצר, הם לוקחים את הכלים האלה לחצר שערבה, הם מן הסתם השתמשו עם הכלים שלהם. וכשהם הכניסו את זה לחצר שערבה, זה כלי חצר הרי, כי הם הרי לא ערבו. אז כשהם הכניסו את זה לחצר שערבה, הם השתמשו שם, כשהם יחזירו את זה אחר כך אליהם, הם לא יקחו את הכלים של אלה שערבו, אלא הם יחזירו את אותם כלים שלהם בחזרה לחצר שלהם. אז מה הבעיה? אלה שהם לא ערבו, כשהם מטלטלים כלים מחצר לחצר, איזה כלים הם מטלטלים? לא כלים של הבית, כי הרי הם לא ערבו, אין להם אפשרות להוציא מהבית כלים אל החצר, אלא כלים של החצר. אז הם ייקחו את הכלים של החצר לחצר שערבה, ויחזירו אליהם את הכלים שלהם בעצמם. למה שזה יעשו? הרי אם בחורבה אתה מתיר לטלטל מחצר שערבה אל החורבה, אז למה שיהיה בעיה לטלטל מחצר שערבה אל חצר שלא ערבה? אומרת הגמרא, זה לא דומה. יכול להיות, אז אומרת ככה, זה לא דומה, אתה לא חייב לפרש את דבריו של רב שאמר שנותנים את החורבה גם לחצר שערבה, הכוונה ששתיהן אסורות, שתי החצרות אסורות לטלטל אל החורבה, בגלל שאי אפשר לפרש את האפשרות השנייה ששתיהן מותרות. למה? כי אם שתיהן מותרות לטלטל אל החורבה, אז למה שיהיה בעיה לטלטל מחצר שערבה לחצר שלא ערבה? לא, זה לא דומה. כי הטעם, שתי חצרות זה יותר חמור מאשר חצר וחורבה. כיוון דמינת ראימנה דבתים בחצר. כלי בית או כלי חצר, כשאתה שם אותם בחצר האחרת, הכלים נשמרים שם. אז מצוי שמוציאים כלים מהבית אל החצר. יש בחצר הרבה כלים. ולכן, בחצר שערבו, מצויים כלי בית. כי מוציאים, הכלים משתמרים שם, אז מוציאים הרבה כלי בית אל החצר. אז מצויים שם כלי בית. וכשאתה תתיר לטלטל אחר כך את כלי הבית אל החצר האחרת, לחצר שלא ירבו, אני חושש שאתה תוציא את הכלים מהבית אל החצר שלא ירבו. לכן זה אסורת אלי אפוקי. אבל הכה, לעומת זאת בחורבה, כיוון דלא מנת ריימני דחצר בחורבה. חורבה זה מקום פרוץ. לא נשמרים שם הכלים. לא עתה לאפוקי. קודם כל לא מוציאים שם כל כך הרבה כלים. ובן אדם לא יוציא כל כך הרבה כלים מהחצר לחורבה. ולכן פה לא גזרו שמה הבן אדם יבוא להוציא כלי בתים אל החורבה. אז אם כן, ייתכן שבאמת בין שתי חצרות, חצר אחת הרווה, חצר אחת לא הרווה, יסבור רב שעשו לטלטל כלים מחצר לחצר. אבל אל חורבה הוא יתיר. למה? כי לא מצויים כלי בית, לא מצוי כל כך שהאדם יטלטל כלים אל החורבה. לכן אנחנו לא חוששים שהבן אדם יטלטל כלי בית מהחצר אל החורבה. אז עד כאן עסקנו בלשון הראשונה של חייא בר רב, שאנחנו אוסרים על שתי החצרות לטלטל כלים אל החורבה. איכא דאמרי, לשון אחרת בדבריו של חייא בר רב, הוא אמר בשם אביו, שנותנים את החורבה אף לחצר שערבה, ואומר חייא בר רב לפי הלשון הזאת, ששתיהן, גם החצר שערבה וגם החצר שלא ערבה, מותרות להכניס כלים אל החורבה. ואם תאמר, אולי נאמר שזה שנותנים את החורבה אף לשערבה, הכוונה שלכן שתיהן אסורות, שזה נחשב חצר שמשותפת לשתיהם, ששתיהן אסורות בה כי הם לא ערבו ביניהם. למה? למה תגיד ששתיהן אסורות? לפי שאין נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה. כמו שאני לא נותן לחצר שערבה להוציא כלים אל החצר שלא ערבה, ככה גם אני לא אתן להוציא כלים אל החורבה, שהיא גם נקראת כמו חצר שלא ערבה. יש הבדל. הטעם, כשזה שתי חצרות, כיוון דמינת רימני דבתים בחצר, כשאתה מכניס כלי אל החצר, הכלי נשמר שם. אז זה מצוי שמוציאים כלים אל החצר. לא שרו בהו רבנן, חכמים לא הותירו להוציא מחצר שערבה לחצר שלא ערבה. דעתי לאיפוקי, כי אני חושש שאם תיתן לו להוציא כלים מהחצר שערבה, אז בהתחלה הוא יוציא כלים, כלי חצר, אבל אולי בטעות הוא גם יוציא כלי בית, כי זה מקום שמור החצר, אז הוא יתיר לעצמו להוציא הרבה כלים, הוא יבוא גם להוציא כלי בית, לכן אסרו. אבל בחורבה, אני לא חושב שהוא יוציא כל כך הרבה כלים לחורבה. הוא יוציא רק את הכלים שאנחנו נתיר לו. רק כלי חצר. למה? זה לא מנטרי. כי הרי בחורבה הכלים לא נשמרים שם. אז הוא לא יבוא להוציא הרבה כלים. לא חוששים שהוא יבוא בעקבות זה גם להוציא כלי בית אל החורבה. אומרת המשנה. גג גדול. סמוך לגג קטן. יש בית אחד רחב, ולצידו בית אחד צר. ועל הגג זה נראה כמו חצר גדולה וחצר קטנה. הגג של הבית הרחב גדול, רחב, והגג של הבית הצר, צר יותר. ורוצים לטלטל על גבי הגג. האם זה מותר? אומרת המשנה, הגג הגדול מותר. אתה יכול לקחת מהבית כלים, להעלות אותם אל הגג ולטלטל בגג עצמו, הגג הגדול. למה? כי אנחנו אומרים שהקירות החיצוניות של הבית, הן כאילו עולות וממשיכות מעל הבית, גם לגג, הן הופכות להיות מחיצות על גבי הגג. אז אם כן, בקצה החיצוני של הגג, יש את המקום הפנימי שבין הגג הגדול לגג הקטן, ויש את המקום החיצוני. המקום החיצוני יש את כל, אנחנו מחשבים כאילו יש את כל המחיצה, וגם בשני הצדדים. ובאותו צד שבו הגג הגדול פתוח אל הגג הקטן, הרי ההפרש בין הגג הגדול לבין הגג הקטן, זה כמו שתי מחיצות כאלה קטנות. זה נקרא גיפופין. אז זה נחשב כאילו זה סגור. בחלקי, כי אנחנו אומרים שכל המחיצות החיצוניות, כל הקירות החיצוניות של הבית כאילו עולים. ואז אם כן זה נחשב שיש כאן שלוש קירות שלמות בבית הרחב, וגם הקיר הרביעית יש משני הצדדים קירות, חלקי קיר כאלה, גיפופין. ואם כן זה נחשב כמו שגם שם יש קיר עם פתח, צריך לומר שזה פחות מ-10 רמות הרוחב. אז זה נחשב פתח. לכן הגג הגדול נחשב שהוא מוקף מחיצות ומוטל טלטל שם. אבל והקטן אסור. אתה לא יכול לעלות כלים מהבית אל הגג הקטן. למה? כי אמנם יש לו את אם אנחנו אומרים שהקירות החיצוניות כאילו עולות ללמעלה, אז אם כן, שלוש קירות חיצוניות יש לו. אבל הקיר שבינו לבין הגג הגדול, הוא פרוץ במלואו, אין שם שום קיר. אין הפרש ברוחב בין הקטן לגדול, שאתה יכול להגיד שכאילו זה נחשב קירות, כי הוא פרוץ לגמרי. אם אתה מסתכל מהגג הקטן אל הגג הגדול, אז בצד שהוא פתוח לגג הגדול אין שום מחיצה. לכן, שם אסור לטלטל. וכן, בדומה לזה, כן, למה אסור לטלטל? כי יש כלל שחצר שפתוחה במילואה למקום האסור לה, אסור לטלטל באותה חצר. בדומה לשתי גגות, ככה הדין גם לגבי שתי חצרות. חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה, החצר הגדולה מותרת. מותר לטלטל כלים מהבית אל החצר. למה? כי בחצר הזאת יש שלוש מחיצות שלמות, והמחיצה הרביעית גם כן יש את שתי הצדדים, הגיפופין, שזה ההפרש בין החצר הגדולה לקטנה, שזה גם נחשב כמו מחיצה רביעית. אבל החצר הקטנה אסורה בטלטול. למה? כי היא פתוחה לגמרי אל החצר הגדולה, היא פרוצה במילואה לחצר האסורה לה, ולכן היא אסורה, פני שהיא כפתחה של גדולה. לכן, החצר הקטנה לא אוסרת על הגדולה. מכיוון שמבחינת החצר הגדולה יש כן מחיצה בינה לבין החצר הקטנה. אמנם שבאמצע הן פתוחות לגמרי שתי החצרות, אבל בשני הצדדים, בחצר הגדולה, בשטח שהיא רחבה יותר מהחצר הקטנה, יש מין שתי פסים כאלה, שתי גיפופים, שזה נחשב כמו הדופן הרביעית, שסוגרת גם את הצד הרביעי. שואלת הגמרא יפה, באמת, ההלכה של שתי גגות, וההלכה של שתי חצרות, הלכות ממש כפתור ופרח, אבל בשביל מה אתה צריך לחזור על אותה הלכה פעמיים, גם לגבי גגות וגם לגבי חצרות, למה לי למית ניתרתי? עונה הגמרא, יש חידוש גם לפי דעתו של רב וגם לפי דעתו של שמואל. איזה רב, איזה שמואל, אז הגמרא מפרטת. לרב, רב אומר, אתה יודע, מה זאת אומרת, בגגות יש מחיצות? איזה מחיצות? לא, אני אומר, כאילו שהקירות של הבית עולים ללמעלה. איזה קירות? הרי בבית יש קירות חיצוניות ויש קירות פנימיות. יש את הקיר החיצוני. ויש את הקירות שמפרידים בין החדרים בתוך הבית. גם את הקירות האלה, אתה אומר, כאילו הם עולות ללמעלה? אומר רב, לא. רק קירות חיצוניות מכיוון שרואים אותם. אני רואה את הקיר. איך אתה רואה? תסתכל, אני עומד מחוץ לבית, אני רואה את הקירות. וגם על גבי הגג, אם אני אסתכל ללמטה, אני רואה את הקירות. זה מחיצות ניכרות. לכן זה נחשב כאילו, אומרים, גוד עסיק מחיצתה. תמשוך, תעלה את המחיצה כאילו גם למעלה גג. אבל המחיצה שבין החצר, בין הגג הגדול לבין הגג הקטן, שזה מחיצה פנימית, לא רואים את זה מחוץ לבית, לכן זה אני לא מחשיב כאילו עולה ללמעלה. אז לפי דעתו של רב, קטן היא גג, כדי לומר שהדינים שלו דום יד החצר. מתי אני מחשיב את המחיצות של הבית כאילו הם עולים ללמעלה על הגג? כשזה כמו החצר. מה החצר הגדולה מותרת? כי מין קרה מחיצתה. ניכרות המחיצות שלה. אתה רואה בחצר את המחיצות. ככה גם לגבי גג, אף גג נעמי. למה מותר לטלטל? כי אנחנו אומרים שהמחיצות של הבית כאילו עולות למעלה, זה דווקא מין קרה מחיצתה. דווקא כשאני רואה את המחיצות של הגג. אבל אם נאמר, יש ארבע קירות, והגג לקחו איזשהו פח רחב, והניחו על ארבע קירות, והגג יותר רחב מהקירות. זה לא שווה סוף הקיר לגג, אלא שמו את הגג שהוא בולט לכל הצדדים מחוץ לקירות. אז מכיוון שאני לא רואה את הקירות על גבי הגג, זאת אומרת שהקירות לא נגמרים באותה זווית ביחד עם הגג, אלא מה שהגג הוא קצת ממשיך אחרי הקירות, אז לא ניכרות המחיצות. ובשביל שלא ניכרות המחיצות, אני לא אומר שהמחיצות כאילו עולות ללמעלה, גם בגג הגדול יהיה אסור לטלטל בכזה סוג גג. ולשמואל, הוא אומר, שגם כשלא ניכרות המחיצות, לנו גם קירות פנימיות של הבית, שאתה לא רואה אותם מחוץ לבית. הן גם נחשבות כאילו הן עולות עד למעלה. עכשיו שים לב, לפי דעתו של שמואל, גם החצר הקטנה, גם הגג הקטן אמור להיות מותר. כי הרי בין שתי הבתים, יש הרי בפנים, בתוך הבית, יש הרי מחיצה. אני אומר שגם המחיצה ביניהם עולה. אז לפי דעתו של שמואל, למה הביאו גם את הדין של גגות וגם את הדין של חצרות? גג דומיה דחצר. מה חצר? בחצר, הרי יש את החצר הגדולה והחצר הקטנה, ובין שתי החצרות זה פתוח. אז אנשים יכולים לעבור דרך הפתח שבין שתי החצרות. נקדרסי לרבים, אנשים דורסים שם. אף גג נמי. אתה יודע למה הגג הקטן אסור לטלטל בו? כי מדובר כאן דקדרסי לרבים. אנשים הולכים ודורסים בין החצר הגדולה, בין הגג הגדול לבין הגג הקטן. אנשים עוברים שם. אילולי, עם א' כמובן, אם לא שאנשים היו עוברים בין הגג הגדול לבין הגג הקטן, הייתי מחשיב את הגג הקטן גם כן שיש לו ארבע מחיצות. איזה? גם המחיצה שיש בינו לבין הגג הגדול. המחיצה הזאת עולה ללמעלה. למה באמת אנחנו לא מחשיבים את המחיצה שבאמצע כאילו הוא עולה ללמעלה? למרות שקיר פנימי לפי דעתו של שמואל גם אנחנו מחשיבים כאילו הוא עולה ללמעלה, מכיוון שאנשים עוברים ושווים שם בתפר בין שתי הגגות. זה הסיבה היחידה שזה אסור, כי זה כמו חצר. כמו שבחצר עוברים בין שתי החצרות, גם בגג מדובר שעוברים בין שתי הגגות, לכן יהיה אסור לטלטל בגג הקטן. מספר את הגמרא, יתיב רבה ורבי זעירא ורבה בר רב חנן, שלושת אלה ישבו ביחד, ואמרו חידוש. הנס שלהם היה שיתיב אביי גביו. אביי ישב לפניהם ושמע את מה שהם אומרים. ויתבי וכאמרי, רבה רבי זעירא ורבה בר רב חנן ישבו ואמרו, שמע מינה ממתניתין. משנה אומרת שהחצר הקטנה נחשבת כמו הפתח של החצר הגדולה, שכל החצר הקטנה בטלה לחצר הגדולה. היא כמו פתח של החצר הגדולה. אני למד מכאן, דיירי גדולה מושלים בקטנה, מושכים את החצר הקטנה אליהם. ואין דיירי קטנה מושלים בחצר הגדולה. החצר הקטנה לא מושכת את בני החצר הגדולה אליהם. ומכאן הם לומדים כמה וכמה הלכות בכל מרחבי התורה. הלכה ראשונה, כיצד? הרי אסור לזרוע כלאיים, כלאיים הכוונה מעורב, עירובין. אל תזרע כרמים, כרם, ביחד עם זרעים. עכשיו, התורה אוסרת לזרוע כלאיים, כרם עם חיטה, שעורה, אולי גם לוף, קנבוס, אבל שאר הזרעים מהתורה הם לא אסורים לזרוע אותם בכרם, אבל חכמים אסרו לזרוע זרעים בסמוך לכרם של ענבים. מה כן עושים? אם יש לך כרם, אתה מרחיק ארבע אמות וזורע זרעים אחרים. עכשיו, אם יש גפנים בחצר הגדולה, אתה לא יכול להרחיק מהחצר הגדולה בתוך החצר הקטנה 400 ושם לזרוע זרעים אחרים. אסור לזרוע את הקטנה. כי כל החצר הקטנה נחשבת כמו הפתח של החצר הגדולה, והחצר הגדולה מושכת את כל מה שיש בחצר הקטנה אליה. אז גם אם אתה תרחיק בחצר הקטנה, לא תזרע ישר בקצה של החצר הקטנה, אלא תתרחק 400, גם אם תתרחק 100 אמות, זה לא יעזור. כל החצר הקטנה כאילו נמצאת בתוך החצר הגדולה, ולכן אסור לך לזרוע בכלל בחצר הקטנה. ואם עבר וזרע, כל הזרעים אסורים. למה? כלי הכרם, הזרעים נאסרים. אבל לעומת זאת הכרם לא נאסרת, הגפנים מותרים. למה? כי בחצר הגדולה, מבחינתם, יש כמו מחיצה ביניהם לבין החצר הקטנה. כי הרי בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה, בתוך החצר הגדולה יש שני פסים בשני הצדדים. זה נחשב כאילו זה מחיצה. אז מבחינת החצר הגדולה, יש מחיצה ביניהם לבין הזרעים. אז הגפנים מותרים. אבל לעומת זאת, הזרעים, הם נחשבים כאילו הם נכנסים בתוך החצר הגדולה, לכן הם אסורים. ואם יש בתוך החצר הקטנה גפנים זרועים בקטנה, ובתוך החצר הגדולה רוצים לזרוע זרעים בגדולה, מותר לזרוע את הגדולה לכתחילה. כי כשאני נכנס לתוך החצר הגדולה, ובודק את השטח, האם אני יכול לזרוע כאן, או שיש לי חלילה איסור כלאיים? אני אומר, למה שיהיה כלאיים? יש לי פה מחיצה בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה. כי בשביל החצר הגדולה, יש מחיצה בינה לבין החצר הקטנה, את שתי הפסים של ההפרש בין החצר הגדולה לקטנה, שתי הגיפופים האלה בשני הצדדים. יש את הקיר, שלוש קירות שלמות, וגם בצד הרביעי יש הרי שתי הגיפופים, שזה בעצם מה שהחצר הגדולה רחבה מהחצר הקטנה. אז בחצר הגדולה יש מחיצות, אני יכול לזרוע כאן זרעים. מותר לזרוע את הגדולה לכתחילה. וגם אחרי שהזרעים יגדלו, כותב רשי, ככה דעתו של רשי, אנחנו אומרים שהזרעים לא אוסרים את הגפנים. אפילו שאנחנו מחשבים את הגפנים שבחצר הקטנה כאילו הם נכנסים לתוך החצר הגדולה, ומכיוון שאנחנו מדברים פה על כלאיים של דרבנן, כמו שאמרנו, כרם עם זרעים חוץ מלוף וקנבוס. לוף וקנבוס אומרים שזה כן מהתורה, גם זה כמה סיבות. אבל על כל פנים, שאר הזרעים, זה שהם אסורים בכרם, זה מדרבנן. ומכיוון שרבנן התירו לזרוע את החצר הגדולה, אז הם גם לא אוסרים את הגפנים שבחצר הקטנה. זה הלכה אחת שנגזרת מהמושג הזה שהחצר הקטנה נחשבת הפתח של החצר הגדולה. זה דבר ראשון שאמרו שלושת החכמים והבאי מקשיב. דבר שני, הלכה שנייה. חלילה וחס מגיעים למצב כזה שהמזבח צריך להוריד דמעות. על מה המזבח מוריד דמעות? כשחלילה וחס מגיעים אילוצים שחייבים להתגרש בעל מאשתו. ובאים בכאב גדול לתת את הגט, שחלילה וחס לא נגיע למצבים כאלה, קדוש ברוך הוא ישכין שלום בעם ישראל, ובאים לתת גט, ולתת את זה לאישה. אז כמובן שאם באים ונותנים את הגט בידיים של האישה, היא בוודאי מתגרשת. אבל החידוש הוא שיש מה שנקרא קניין חצר. חצרו של אדם קונה לו. אם היא נמצאת ועומדת בחצר שלה, ומישהו שם את הגט בחצר שלה, לרצונה כמובן, היא קונה את הגט. עכשיו, אישה שעומדת להתגרש מבעלה, עומדת בחצר שלה, שיש לה חצר גדולה וקטנה, היא עומדת בחצר הגדולה, וזרקו לה את הגט, בעלה זרק לה את הגט בחצר הקטנה. אנחנו אומרים שהחצר הקטנה נמשכת אליה, ולכן היא מתגרשת. החצר הקטנה נמשכת אל החצר הגדולה, היא פתח של החצר הגדולה. אבל אם זה הפוך, אם האישה, היא נמצאת כרגע בחצר הקטנה, והגט נמצא בחצר הגדולה, אינה מתגרשת. למה? כי החצר הגדולה לא נמשכת אחרי החצר הקטנה, והאישה שנמצאת בחצר הקטנה לא נמשכת אחרי הגט שנמצא בחצר הגדולה. למה? אז יש כמה הסברים. אחד מההסברים, כותב הריטווה, שמה נחשב עיקר? האישה או הגט? בוודאי שהאישה. לכן, מה שעיקר לא נמשך אף פעם אחרי התפל. אפילו שהוא בחצר הקטנה, הוא לא נמשך אחרי התפל. זאת אומרת, יש כאן רק נידון האם הגט נמשך אליה או שהגט לא נמשך אליה. זה שהיא תימשך אחרי הגט זה ודאי שלא. לכן, אם היא נמצאת בחצר הגדולה והגט בחצר הקטנה, הגט נמשך אליה. אבל אם היא בחצר הקטנה, אז היא לא תימשך אחרי הגט. זה ודאי שלא. הלכה נוספת. ציבור שעומדים בחצר הגדולה. ושליח ציבור עומד בחצר הקטנה. אז השליח ציבור, מי פה העיקר דרך אגב? בוודאי שהרוב הציבור, לכן השליח ציבור נמשך אחרי הציבור, יוצאים מדי חובתם, כי הציבור נמצא בחצר הגדולה. אבל אם הציבור נמצאים בחצר הקטנה והשליח ציבור עומד בחצר הגדולה, אין יוצאים מדי חובתם. למה? מכיוון שהוא נמצא בחצר הגדולה, הציבור לא נמשכים אחריו, למרות שהם נמצאים בחצר הקטנה, כי הם העיקר. אז הם לא יוצאים מדי חובה, הוא לא הוציא אותם. עכשיו כאילו אין פה שליח ציבור. וכן, דוגמה דומה לזה, שיש תשעה מהמתפללים מתוך המניין של העשרה, הם עומדים בחצר הגדולה, ויחיד עומד בחצר הקטנה. אז אנחנו אומרים שהחצר הקטנה נמשכת לחצר הגדולה, והיחיד מצטרף, מצטרפים כולם. אבל אם התשעה עומדים בחצר הקטנה, ואחד נמצא בחצר הגדולה, אז בוודאי שלא נאמר שכל התשעה נמשכים אחרי החצר הגדולה, ששם יש רק יחיד. לכן אין מצטרפים. הלכה נוספת, אם יש צועה. תורה כותבת, והיה מחנך קדוש. זאת אומרת, זה נאמר לגבי צועה, שבמחנה שהאדם מתפלל בו, במקום שאדם מתפלל בו, אסור שיהיה צועה. ולכן, אם יש צועה בחצר הגדולה, ואחד בא לקרוא קריאת שמע בחצר הקטנה, אסור לקרוא קריאת שמע בחצר הקטנה. למה? כי בתוך החצר הקטנה אין שום מחיצה בינה לבין החצר הגדולה. אז אני חושב שבאותו מקום יש צועה, לכן אסור להתפלל שם, אסור לקרוא קריאת שמע שם. אבל אם הצועה נמצאת בחצר הקטנה, והוא עומד כרגע בחצר הגדולה, מותר לקרוא קריאת שמע בחצר הגדולה. כי לגבי החצר הגדולה, פה זה לא בגלל שהחצר הקטנה נמשכת כמובן לתוך החצר הגדולה, כי אז זה היה אסור. רק אני אומר שמכיוון שהחצר הגדולה יש לה שלוש מחיצות שלמות, והמחיצה הרביעית שבינה לבין החצר הקטנה גם כן יש בשני הצדדים קצת מחיצה, אז אני חושב שיש מחיצה בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה, אז בחצר הגדולה אין צועה, כי זה רשות אחרת, לכן מותר לקרוא שם קריאת שמע, כמובן בתנאי שאין ריח מהצועה בחצר הגדולה, כי גם מירח צריך להתרחק, מהריח של הצועה גם צריך להתרחק 400 כדי לקרוא קריאת שמע. עד כאן הדברים הנפלאים האלה אמרו שלושת החכמים בינם לבין עצמם, והבאי הקשיב. עכשיו הבאי הקשיב את הדברים האלה שאמרו רבא רבי זירא ורבא בר חנן. אמר לו הבאי על הדוגמה הראשונה שהם דיברו לגבי כליים. מה אמרתם? שאם יש גפנים בחצר הגדולה, אסור לזרוע זרעים בחצר הקטנה גם במרחק של יותר מ-400, לא משנה כמה תתרחק, סתם ככה, כליים, אם יש גפנים בחצר ואתה רוצה לזרוע זרעים, תרחיק 400 בין הגפנים לבין הזרעים ותזרע. כאן גם אתה מרחיק 400 זה לא מועיל. אמר לו, הבאי, אתם יודעים, זה לא מסתדר. למה? כי אם כן, הרי מצינו מחיצה לאיסור. הרי בחצר הגדולה, הגיפופין, זאת אומרת, יש לה שלוש מחיצות גמורות, והמחיצה הרביעית יש שני צדדים שבינה לבין החצר הקטנה, זה שהיא יותר רחבה מהחצר הקטנה, זה נחשב כמו מחיצה. זה יחשב מחיצה, ובגלל המחיצה הזאת, יהיה אסור לזרוע, זה יהיה מחיצה לאיסור. מצינו מחיצה לאיסור, זה הרי לא מסתדר, בדרך כלל מחיצה שבין שתי רשויות אמורה להתיר יותר, לא לאסור יותר. וכאן בגלל המחיצה נהיה איסור. בוא נעשה חשבון. שאילם עליה אין מחיצה. אם נאמר היו משווים את הגיפופים, דיינו שהחצר הגדולה והחצר הקטנה זה אותו רוחב. לא, אין חצר גדולה וחצר קטנה. שתיהם חצרות בינוניות באותו רוחב. ואתה רוצה לזרוע, יש לך פה גפן, אתה רוצה לזרוע זרעים, אתה מרחיק 400 וזורע. ואילו השתה, כאן כשיש כן את הגיפופים האלה בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה. אז יש פה מחיצה. מה, בשביל זה אסורה בזריעה? איך ייתכן דבר כזה? זה היה הפלא הגדול של הבאי. עכשיו, בא רבי זירא, שהוא היה אחד מהחכמים, אמר לי רבי זירא להבאי, מה הרב מתפלא? ולא מצינו מחיצה לאיסור. יש לי בשבילך דוגמה, שמצאנו שבלי מחיצה היה מותר, והמחיצה גורמת איסור. והתנן, חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה. משנה. החצר הגדולה מותרת בטלטול. למה? כי יש לה שלוש מחיצות שלמות, והמחיצה הרביעית שבינה לבין החצר הקטנה, ההפרש שביניהם זה נחשב מחיצה רביעית, וזה נחשב שהיא סגורה מכל ארבע הצדדים. והקטנה אסורה. למה? מפני שהיא כפתחה של גדולה. ככה למדנו במשנה, נכון? בסדר? עכשיו אני שואל את הרב. אני עכשיו מוסיף מחיצה. אני בא להוסיף מחיצה. איך? הרי החצר הקטנה היא קצת יותר צרה מהחצר הגדולה, נכון? בסדר? אני עכשיו ממשיך את המחיצות כאילו של החצר הקטנה אל תוך החצר הגדולה. אני חותך את החצר הגדולה, משווה בין החצר הקטנה לחצר הגדולה. ואילו ישווה את גיפופיה. אז החצר הגדולה נמי אסורה, למה? כי אין הפרש בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה, אז אין פה את הגיפופים בין החצר הגדולה לחצר הקטנה. רואים מפה שכל זמן שלא הוספתי את התוספת בנייה להכניס את המחיצות של החצר הקטנה לתוך החצר הגדולה, שהחצר הגדולה תהיה באותו רוחב של החצר הקטנה, לפני שעשיתי את זה, אז החצר הגדולה הייתה יותר רחבה, אז היה נחשב שיש לה 4 מחיצות. ברגע שהכנסתי את המחיצות, השוויתי את הרוחב של החצר הקטנה לחצר הגדולה, אז עם המחיצות שבניתי, אסרתי על החצר הגדולה את הטלטול. אמר לי, אז הבאי אמר לרבי זירא, זה לא נקרא שהמחיצה גורמת איסור. כי כאן, אתם, סילוק מחיצות הוא. הוא מסתיר את הגיפופים. עד עכשיו החצר הגדולה, היה לה 3 מחיצות שלמות ועוד 2 מחיצות של גיפופים. במה שאתה עכשיו בנית, לא בנית מחיצה, אלא הסתרת את הגיפופים. לכן אתה סילקת את המחיצה הרביעית של החצר הגדולה. בשביל זה זה אסור. סילוק מחיצות הוא. אבל כשיש סתם ככה גיפופים בין חצר גדולה לבין חצר קטנה, למה אתה רוצה לאסור על החצר הקטנה לזרוע בגלל הגיפופים שיש בחצר הגדולה? הרי הגיפופים שבחצר הגדולה נחשבת מחיצה. למה שלא נחשיב את זה גם כן כמחיצה לחצר הקטנה? למה שנאסור על החצר הקטנה לזרוע זרעים אחרים? הרי אם לא היה בכלל את הגיפופים, אלא היה פה נאמר 2 חצרות באותו רוחב, או שלא היה חצר בכלל, היה מקום פתוח, היה אפשר להרחיק 400 ולזרוע. אז אם כן, אנחנו מוצאים פה חידוש גדול שמחיצה לאיסור. ובינתיים, דבריו של אביי נשארו, ובעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נמצא שכל אחד מבין השלושה חכמים שדיברנו, ראינו כבר את דבריו של רבי זירא, שהוא היה אחד מהשלושה חכמים שאמרת הלכה, בעמוד הבא נראה גם כן שרבא ורבא בר חנן, כל אחד מהם גם כן הקשה קושיה, עוד הגיע רבא ושלח שאלה גם כן לאביי, גם כן שאלה נוספת, הגמרא תמשיך לדון בנושא הזה בעזרת השם בדף צדיק ג', אבל בינתיים נעצור כאן, ועד כאן השיעור על דף צדיק ב'.